יום קשה מאוד. קשה אפילו לבטא במילים רגשות הלב. קשה להגיד את המילים האלו שממשלת ישראל מפנה יישוב בארץ ישראל. דבר שצריך לגרום לכולנו להמיית הלב, להרהור של תשובה, לקבלות. דברים כמובן קשים בכמה מישורים. שור הראשון, רמב"ן הרי מדבר, וירשתם את הארץ וישבתם בה. כל בית בארץ ישראל הוא קיום המצווה. עוסקים דנים, המשפחה אחת שעוזבת בית הוא שומם, האם מותר להם לעשות את זה, אם הם לא מצליחים להזכיר למישהו אחר. קל וחומר כשמדובר על יישוב, אפשר להעלות את הדברים על הדעת. זה יהודו של עם ישראל, לפתח את ארץ ישראל, לשבת בכל מקום ומקום בה. דברים קשים מבחינת אחדות עם ישראל, בן אדם לחברו, עימותים בין יהודים ליהודים, איך יעלה על הדעת. נשים שנשלחו מטעם המדינה נזרקים מבתיהם, כשהבג"ץ עוד לא נתן אפילו את התשובה. אני חושב שהדברים דורשים מכולנו הרבה מחשבות. אני חושב שזה צריך לגרום לבני חוץ לארץ, הנפלאים שלומדים איתנו, לחשוב יותר על הנושא של עלייה לארץ ישראל. ברור שאם כל יהדות אמריקה הייתה גרה בארץ, הרבה מאוד דברים במדינה היו נראים אחרת. אני חושב שזה צריך לגרום לכולנו, כשאדם חושב, מתחתן, איפה לגור, אחרי שהוא עוזב את הקריה הנפלאה הזאת, צריך לחשוב על הנושא של לגור בהתיישבות. נושא של להשפיע, איך אנחנו נראים, איך אנחנו מצליחים ליצור הרבה יותר אנשים שמאמינים בדרך, איך אנחנו יותר מקרינים עוצמה, תורה, שילוב של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, שישפיע. אני צריך לטוס היום בלילה, בכלל לא רואה את עצמי, איך אני לא התחלתי להרוס, כי ליבי לא שם, אני לא מבין איך אני יכול לעזוב עכשיו. בשלב כזה. באמת, חייבים להפסיק את השגרה, לצאת רגע החוצה. להתבונן על הדברים, אדם שעובר עליו משהו חייב לתת להם פירוש, ובפירוש הזה להפנים אותו, ליישם אותו בחייו. היה לנו גם ימים לא פשוטים. בוגר הישיבה, משי קרבני, זכרונו לברכה, נהג אוטובוס, נהרג. היינו הרבן יעקב ואני, נסענו לנחם באריאל, יחד עם רון. שמענו דברים מדהימים. איזה רגישות, איזה בן אדם לחברו. כמה אני אישית למדתי מהניחום אבלים הזה. היה לו קו קבוע שהיה נוסע, אז אם מישהו היה מרגיש שהוא מאחר דקה לתחנה, פשוט היה מתקשר אליו בחמש בבוקר, הוא אמר לו, תחכה לי בתחנה דקה, והוא היה מעין, נוסע קצת יותר לאט, מגיע כדי שאותו בן אדם יעלה. אנשים שהוא ראה שבעליות, במעלה לבונה יש עליות חדות, מרגישים לא טוב, תמיד היה לו סוכריות וזה, לתת להם כדי שהם ירגישו יותר טוב. ראש גדול של חסד. יצאתי משם באיזושהי הרגשה של החשיבות של להיות ראש גדול, כל אחד בבתן חלקנו בתורתך. אבל באמת להיות ראש גדול, לא להיות ראש קטן. לחוש את האחרים, להרגיש את האחרים, לחיות את האחרים. גם פה בישיבה התיכונית, תלמיד כיתה י"ב, צוריאל קלפה, ריחונו לברכה, נפטר אחרי איסורים קשים, אחרי מחלה קשה. אני כתבתי מכתב לשמיניסטים, אני רוצה להקריא רק שני קטעים. נראה שזה חלק מציפית על ישועה ששואלים כל אדם בסוף ימיו. כי בישועה, כאשר היא מתגלה אלינו השם בימות המשיח, הכל יהיה מובן. כפי שכותב הרב סולובייצ'יק, כשאדם ניצב בפני השטיח היפה ביותר בעולם, אך מצידו השני הוא רואה רק חוטים וקשרים. לעתיד לבוא, נעבור צד ונבין הכל. ולזה מצפים אנו. שואלים כל אדם, האם אמנת, הפנמת, שיהיה צד שני לשטיח? האם ציפית לראותו? דווקא כעת נדרש מאיתנו לציפית לישועה. לראות מה אנו יכולים לעשות כדי להביא את ימות המשיח. הגאולה תבוא כשיתוקן עולם על קודשי. חובה כל אחד מאיתנו להתקדם בתיקון העולם שלו. ללמוד מצורר שהיה בעל איסורים ויחד עם זה בעל אמונה חזק. מחיוכו, הארת פניו, מידותיו, דרכיו. זה התפקיד שלו. הימים הקשים האלה. להבין שאנחנו צריכים להביא את הגאולה ולקחת אחריות על הבאת הגאולה. והגאולה לא תבוא אם לא יהיה תיקון עולם במלכות שדי. אם כל העולם יזעק הקדוש בו, ורק אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יכולים לגרום לעולם לזעוק. לכן דווקא עכשיו כל אחד צריך לתקן בעולם הקטן שלו. איך הוא גורם יותר אנשים לזעוק הקדוש ברוך הוא? שימו לב, דבר מדהים בפרשה. מדהים. למה יש חלוקה בין עשרת המכות, בין וערה לבו? שבע מכות בוערה, שלוש מכות בבו. מה הייחוד של המכות של בו? במכות של בו כבר אין דיון שהם יוצאים ממצרים. בשלושת המכות האלה. תכף תראו שזה קשור לתיקון עולם במלכות שדי. כל הדיון הוא מי יוצא. אחרי מכת הרבה, פרעה מסכים שרק הגברים ילכו. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. אבל אין דבר כזה. תיקון עולם במלכות שדי אומר שכולם עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה לא פולחן לגברים. אז נשארים במצרים ונותנים עוד מכות. מגיע מכת חושך, ואז הוא כבר אומר להם, לכו עבדו את השם. הוא כבר מסכים שנשים יצאו, מסכים שטף יצאו. מה הוא לא מסכים? רק צונכם וברכם יוצג. גם טפכם ילך עם אחר. חורה כל אחד מאיתנו היה אומר, יאללה יוצאים, צאנו בקר שישאר, מה אכפת? יש נשים, יש טף, יש גברים, שיצאו! כל בקל לא להיות במצרים! אומר לו משה, לא, לא, לא. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה לא רוצה שהצון יצא? אנחנו נשארים. זה אומר שיש צמצום השם. זה אומר שעבודת השם היא רק באדם. לא! עבודת השם היא בעולם! אז נשארים במצרים ויש מכת בכורות רק בשביל מטרה אחת. שצום ובקר גם כן יצא. ואתה תיתן את זה. אתה תבין שלעבוד את השם זה לא רק אדם, זה כל הבריאה. לשם חבר'ה אנחנו צריכים להגיע ולשם אנחנו צריכים לקדם את העולם. זה התיקון עולם במלכות שדי שאנחנו צריכים לעשות. כדי שלא יהיה חס ושלום את הדברים הנוראים שחווינו בימים האחרונים. חווים היום. מה קורה בסוף? אחרי מכת בכורות, ויאמר קומו צאו, גם צונכם, גם בכרכם קחו, ורחתם גם אותי, עכשיו אפשר לתת. כשפרעה מבין שהוא מלהיות אליל, נהפך להיות חסיד של השם, והוא צריך ברכה, אז עכשיו אפשר לצאת ממצרים, עם צור, עם בקר, עם כל העולם. לכן גם יש באמצע שלוקחים את הכסף של מצרים, כי גם בכסף של מצרים צריך לעבוד את השם. אין עבודת השם חלקית. הכל, כסף, צור, בקר, נשים, גברים, תא. כולם עובדים את השם. אנחנו רוצים שיהיה פחות צרות בעם ישראל. בואו נחיה אנחנו קודם כל את החיים הקטנים שלנו, שהכל עובד את השם. אני חושב שזה המשך של החיים רחבים של תורה. הכל! הכסף של האדם, הצון של האדם. כן, אותה גמרה ידועה של אותה בהמה ששבתה בשבת, מכר אותה לגוי. בא ולחש לה באוזנה עכשיו של גוי. כשהיית אצל יהודי, את צריכה לשבות. עבדך בהמתך, כן, כל העולם עובד. אנחנו צריכים לחיות את זה. ולהעביר את זה הלאה לעולם. שהעולם צריך לזעוק מלכות שדה. לתקן עולם, אז גאולה תבוא. קשה, קשה לעזוב את הארץ הלילה. איך מגיעים לזה? איך באמת מגיעים לחיות חיים שכל כולם תיקון עולם למלכות שדי? זה המטרה שלה. זה השליחים שלנו, בשביל זה אנחנו פה. עכשיו שלנו זה השיא. בני ישראל יוצאים ממצרים, מכת בכורות, פאניקה מוחלטת בעם שלא ימותו יותר. כמובן, השאלה היסודית, למה בכלל צריך כל תשע המכות האחרות? היית מתחיל במכת מצרים, מכת בכורות, צ'וק צ'ק היו יוצאים ממצרים. למה צריך כל התשע האחרות? לא חבל על הזמן, לא חבל על בלגן, לא חבל על האיסורים של עם ישראל, לא חשוב כל דקה שהם כבר יוכלו לקבל תורה. אומר הרמב"ן, כן, וכמובן נוסיף לזה, אנחנו כל כך הרבה מזכירים זכר יציאת מצרים וכל כך הרבה מצוות, תפילין, מצוות, שבת, קידום שבת, מזוזה, למה זה כל כך חשוב? למה יש קראת על זה? מה היסוד הגדול של הדבר הזה? אומר הרמב"ן, הנה מעט היות עבודת גילולים בעולם ימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. והם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון כי חשוב בהשם ואומרו לא הוא. וברגע שהתחיל עבודת גילולים בעולם, קבוצה אחת אומרת אין בכלל השם. והשם לא ברא את העולם, העולם תמיד היה. זה נקרא שהעולם קדמון, הוא תמיד היה. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, מכחישים בידיעתו הפרטית. כן, השם ברא את העולם, אבל הוא לא יודע היום מה קורה. קבוצה שלישית, יודו בידיעה ומכחישים בהשגחה. השם לא משגיח על העולם, אין שכר ועונש. כן, הוא יודע, אבל הוא לא שולט. ידיעה חיצונית, הוא לא בעל הבית היום. שלוש קבוצות. אין השם, יש השם אבל אין ידיעה, יש ידיעה אבל אין השגחה. וכאשר יוצא האלוקים ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוקה, ויודע ומשגיח, כי הוא משנה את העולם כעת, אז הנה הוא בעל הבית כעת, לכן גם יש התראה על חלק מהמכות, ומדברים עם הנביאים, ורואים שהשם מתקשר עם הנביאים. אז מה התפקיד של תשע המכות הראשונות? לא של בני ישראל יצאו ממצרים. התפקיד הוא שעיקרי האמונה יהיו ברורים בעולם. כי בלי זה אי אפשר לזעוק שהעולם יזעק הקדוש ברוך הוא. אם העולם לא מבין שהשם קיים, יודע ומשגיע, הוא לא יזעק השם. לא יהיה תיקון עולם במלכות שדי. השווה להשאיר את בני ישראל במצרים ולתת תשע מכות כדי שעיקרי האמונה יהיה ברור. מה זה מלמד אותי? מה אני צריך לעשות מזה? מה אני לוקח מהפרשה? לא יכול להיות שיהיה בחור אחד בישיבה שלא יהיה לו זמן מוגדר ללימוד אמונה. מספרי היסוד, רס"ג, רמב"ם, מורה נבוכים, כוזרי, מהר"ל. לרב קוק, להבין מה קורה בדורנו, שלבי הגאולה, חזרה לארץ, קוממיות. אבל מכל השלבים האלה, בחור חייב להעמיק פה בגדרים, בהבנה. משאירים את בני ישראל במצרים כדי שתהיה להם הבנה באמונה, שיהיה לכל העולם הבנה באמונה. ולנו לא יהיה. אז הנה אנחנו מבינים מה מטרת התשע מכות. שיהיה הבנה באמונה. שיהיה הפנמה של קשר עכשיו, עכשווי. בין השם לאדם. השם מדבר עם הנביא, הנביא מטרה, יורדת מכה. אומר הרמב"ן, בטח אחרי שאתם שומעים את הדברים האלה, אתם אומרים, נו אז למה אין נס כזה היום? כמה זה היה יכול עכשיו לחזק את הציבור? אומר הרמב"ן, שני דברים. ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר. לא כל דור זכאי לזה. מצד אחד. מצד שני, כי מהניסים הגדולים אדם מודה בניסים הנסתרים. כן, יש לך ניסים. כיבוש גלויות שקורה בארץ זה לא נס. הקמת מדינת ישראל אחרי השואה זה לא נס. רק תפתח את העיניים. אם יהיה יותר מדי ניסים גלויים, אתה לא תאריך את הניסים הנסתרים. יש לנו שם? יש הקדוש ברוך הוא נותן לך את היכולת הזאת? איזה יכולת אדירה יש לאדם? זה לא נס. כמו שדיברנו, שאם אדם כל מה חי ריבושים, הוא לא חי את השגרה. הניסים הנסתרים זה שגרה, צריך לחיות אותה. לכן אין ניסים גלויים. אבל תביאי! תבין דרך הנשים הנסתרים, דרך הקמת מדינת ישראל. דרך קיבוץ הגלויות הנפלא שיש פה. נפילת ברית המועצות, כל מיני דברים כאלו. תבין, זה גם זה נס, ותלמד מזה את שלושת הדברים האלו, קיום השם, ידיעת השם, השגחת השם, קשר עם אנשים היום. אז המסר הראשון שאני מבקש להעביר, שלכל אחד ואחד יש חיוב ענק, של לתקן עולם במלכות שדי, כדי להביא את הגאולה. מסר השני שאני מבקש להעביר, חשיבות של לימוד אמונה בצורה מסודרת, לא רק על ידי שיעורים, שגם זה חשוב להיכנס. אבל חוץ משיעורים צריך שיהיה סדר באמונה מסודר, קבוע. ונקודה שלישית. ספר החינוך, כשדן בשאלה למה יש כל כך הרבה זיכרון ליציאת מצרים, כן, לפי הרמב"ן, יש כל כך הרבה זיכרון ליציאת מצרים, כי זה יסוד האמונה. אז אתה חייב לזכור את זה כל הזמן, כי זה היסודות, ואין לך ניסים, אז תזכור את יציאת מצרים, ודרכה תבין שגם הניסים הנסתרים הם ניסים. כי זה היסודות, זה הבייסיק. אז תזכור את זה, תדע את זה, תפנים את זה. ודרך זה תפרש את הניסים הנסתרים. ספר החינוך, כשהוא נשאל על הדבר, הוא מדבר על זה בנושא הזה שאי אפשר לשבור עצם בקורבן פסח, כי אין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר עצמות ולשברון ככלבים. נזכרנו בשאלה לפני כמה זמן, שבוע שעבר, שאפילו לשתות בחופה שנמצאת ברחוב, תלמיד חכם לא צריך לעשות. לשתות ברחוב. אין כבוד לבני מלכים לגרר עצמות ולשוברם ככלבים. לא יאות לעשות ככה, כי אם אני אהיה עם ערבים, על כן בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. אז זה השבירה היסוד שלא שוברים מעצר, כי אתה מלך. תרגיש שאתה מלך. מלך לא שובר, בן מלך לא שובר. אתה בן מלך. עכשיו הוא אומר הלאה. ואל תחשוב בני לתפוס את דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם מטבח לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס? הלא בזיכרון אחד יעלה הדבר ממחשבתנו. למה לא מספיק זיכרון אחד? למה צריך גם הסבא כי אתה בן מלך, וגם ארבע כוסות כי אתה בן מלך, וגם הלל כי אתה בן מלך, וגם לא לשבור עצם, כולם באותו לילה, למה לא מספיק אחד? דה. כי האדם נפעל כפי פעולותיו. שימו לב, יש פה יסוד חשוב מאוד. אנחנו רוצים להתקדם? אנחנו רוצים להתקרב אל השם? האדם נפעל כפי פעולותיו וליבו, וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם. אם טוב אם רע. אתה יודע למה יש כל כך הרבה דברים לזכור את יציאת מצרים? כי המטרה היא לא שתדע את זה כאיזושהי משוואה מתמטית. המטרה היא שזה יהיה לך בלב, שתפנים. ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואפילו רשע גמור בלבבו, שימו לב טוב, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו לא שלא לשם שמיים, המלך ציווה אותו, תלמד בישיבה, כי אפילו שומר בישיבה, מיד ימתה אלה טוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע. אם הוא יעשה את הפעולות, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, הלבבו ישר ותמים. אם אולי יעסוק בדברים של, יעסוק בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל, שכיחו המלך ומינו באומנות רע. והוא יעסוק כל היום באותה אומנות, אפילו אם הוא מתחיל כצדיק, נגמור לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו, להיות רשע גמור, כידוע הדבר באמת שכל אדם, נפעל כפי פעולותיו. כן? זה ממשך הדברים של הכוזרי, שמצוות ותלמוד תורה זה תרופה. זה משנה את האיזון בגוף, בנשמה לגוף. אתה עושה הרבה מצוות, הנשמה שלך גדלה. אדם רוצה להתקרב להשם, שירוץ, יעשה, אמר התורה, עוד מצווה, עוד מצווה, ועוד לימוד, ועוד לימוד, ועוד לימוד. כאחרי המעשים נמשכים הלבבות. לכן אתה גם ראה מה מלאכתך, כאחריהם תימשך ואתה לא תימשך. ומי האנשים שאתה נמצא איתם? אחד הדברים שאני בנסיעה הזאת יהיה יום ראשון בבוקר זה פגישה עם הורים סביב נושא של חינוך ילדים. אחד השאלות שאני אשאל זה איך בוחרים בית ספר לילדים. אני רוצה להגיד בעיקר שני דברים. אחד זה המכתב מאליהו שמדבר על זה שהתפקיד של המלמד הוא להעביר לא רק ידע אלא את אהבת התורה. ואם בבית ספר שהם חושבים עליו יש אהבת התורה. והשני זה ספר החינוך הזה. מי החברה שהילד יהיה בה? כי החברה מאוד משפיעה. מה המעשים של אותם אלה שהוא יהיה בסביבה שלהם? הם מעשים שמקרבים את הילד לקדוש ברוך הוא או מחיקים את הילד? כי הילד מושפע כמו שהוא אומר פה. ראה מה מלאכתך ומה עסקך עם אחרים, כי אחריהם תימשך ואתה לא תמשכם. לפעמים אנחנו אומרים, לא, אני חזק, אני אגיע למקום, אני אמשוך את כולם איתי. אחריהם תימשך ואתה לא, תמשכם. ועל יבטחה היא צריכה לומר אחרי אותי ליבי שלם ותמים, מה יצד אם אתה נגיד לפעמים את הנוגעי האנשים, לשבת בשווקים וחוקות וחובות להתוצאת עם הליצים? מדוע נמשכו נהם אחריהם? יישמר מפניהם. אל תילקד ברשתם. רבים שתו מכך כוסתר אל תם ואתה את נפשך תציל. זו חברה שאדם נמצא היא מאוד קריטית. ואז אני הולך לדבר כשהשאלה היא בית ספר לבחור. מי החברה שהילד יהיה בה? מה השיח? על מה מדברים? ואני חושב ששני הדברים קשורים. אני חושב שספר החינוך והרמב"ן, ובזה אני רוצה לסיים, אני חושב שהם קשורים. אם האדם יש משהו שמטריד אותו, יש לו שאלות, הוא מבולבל באמונה, אז הוא לא יגיע למציאות הזו שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז הנשמה שלו לא תגדל גם אם הוא יעשה מצוות, בגלל שהבלבול והקשיים שיש לו באמונה, הם ילכו נגד על התהליך הזה של העצמת הנשמה. לכן אנחנו צריכים לעבוד פה בשני מסלולים בבת אחת, קדימה. שאני לא יהיה מבולבל, שיהיה לי תשובות לשאלות באמונה שמציקות לי, שיהיה לי הבנה של מה קורה בעם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כמה שאפשר. וברגע שאני לא יהיה מבולבל, ואני ארוץ לעשות מצוות, והשיח יהיה שיח של תורה כל היום, אז אני אגיע לאותו תיקון עולם במלכות שלהם. לכן אני רואה את הרמב"ן בספר החינוך כשני מסלולים שאי אפשר אחד בלי השני. אם יש בלבול, ריבוי המצוות לא ייצור את המצב לשחרר המעשים נמשכים על דורות. אם אין בלבול אבל אין מעשים, לא נגיע לאותה הגדלה של נשמה. לכן צריך ליצור מציאות שאין בלבול, ויש רדיפה אחרי מצוות, אמר התורה וכו', ואז השילוב הזה יביא את הדבר הזה של תיקון עולם במלכות שלה. אלו בעצם המסרים של השיחה היום. קודם כל ההבנה כמה קשה היום הזה. וכמה אנחנו לא יכולים להמשיך בשגרה. כמה צריך לחשוב על עלייה לארץ, על לגור בהתיישבות. על להפיץ תורה בכל העם. כמה חשוב לתקן עולם במלכות שדי. כמה חשוב ללמוד אמונה, כי בשביל זה 9 מכות נמצאים במצרים. וכמה חשוב לרוץ וללמוד תורה ולקיים מצוות, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ולכן כל כך הרבה מצוות קשורות לרעיון הזה של זכר יציאת מצרים. כי זכר יציאת מצרים זה לא רעיון פילוסופי, אלא זה רעיון פילוסופי שמופנם על ידי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם באמת נחיה לא בבלבול, נלמד אמונה בצורה מסודרת, גם בספרים וגם בנושאים שמעסיקים אותי. לא יכול להיות שבחור יעסיק אותו איזו שאלה והוא לא מטפל בה. לא נהיה אדישים, נהיה ראש גדול. אם באמת יהיה לנו כברור באמונה, ויהיה לנו ריצה אחרי מעשים של עמל התורה ומצוות, אז נגיע בעזרת השם לעבור לצד השני של השטיח. נראות את הדוגמה המרהיבה של אותו שטיח. כאלך אומרת הגמרא, בעולם הזה שם השם הוא י' כ' ו' כ', אבל הוא נקרא א' ד' נ' י'. בעולם הבא שמו י' כ' ו' כ', והוא נקרא י' כ' ו' כ'. בעולם הזה השמועות טובות, אומר הטוב ומאיתי, והשמועות לא טובות, הם לא בודר על האמת. בעולם הבא, בימות המשיח, על הכל הוא אומר הטוב ומאיתי. כי הוא מבין, כי הוא רואה את הצד השני. שואלים אדם, ציפית לישועה? האמנת שיהיה צד שני? עשית משהו כדי שעם ישראל יגיע לשם? זה מה שצריך לעשות. לא להיות מבולבלים? לרוץ עם עמל התורה והמעשים, ולהבין שיש לנו תפקיד עצום, עצום, עצום בעם ישראל, שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותו. היום הזה מוכיח כמה התפקיד שלנו גדול, כמה יש עדיין ציבור גדול שלא מבין דברי יסוד, כמה יש לנו חובה, 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 חובה להשפיע. אף אחד לא יכול להימלט מזה, בארץ ובעולם. ואם נעשה את כל הדברים הגדולים האלו, נזכה באמת לתקן עולם במלכות שדי. נגיע בעזרת השם כולנו לאותו יופיו של שטיח לימות המשיח.